אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. אנחנו בפרק ה-27, והיום אנחנו נדבר על נושא נוסף שלא דיברתי עליו מעולם, באף אחד מפרקי הפודקאסט או דרכות הכתיבה שלי, וזה בעצם כתיבת ספר ילדים. אבל אני כן מאמין שהפרק הזה רלוונטי לכל סגנונות הכתיבה, כי אני אדבר על מסר, על הסיפור שאני מספר, על הדמויות, אז מבחינתי כל הדברים שאני אגיד כאן יהיו מאוד ממוקדים לספר ילדים, אבל הם רלוונטיים לכל אחד מסגנונות הכתיבה. יצא לי להעביר בחיי לא מעט מאסטר קלאסים שמתמקדים ישירות בספר ילדים, ובמאסטר קלאסים האלה השתתפו גם לא מעט כותבים וכותבות שלא בהכרח עניין אותם לכתוב ספר ילדים, אבל לקחו מזה את הנקודות. אז הרזתי את המאסטר קלאס הזה לשיעור או לפרק מאוד מאוד ממוקד סביב ספרי ילדים. רגע לפני שאנחנו צוללים לפרק, חשוב לי לבקש מכם לעזור לי במשימה שלי. אני מדבר על כך המון בפרקים, שהמשימה שלי בעולם היא לשנות את העולם באמצעות כתיבה. אבל אנחנו חיים, יש לנו מדינה אחת, אז לשנות את המדינה באמצעות כתיבה. אני יודע מה האמנות עשתה בחיים שלי, ואני יודע מה האמנות יכולה לעשות בחיים של כל אחד ואחד מכם. אז קודם כל אני יודע שיותר מ-70% מהמאזינים והמאזינות לפרקים, אם זה דרך יוטיוב, ספוטיפיי, אפל פודקאסט או כל פלטפורמה אחרת, לא עוקבים באופן קבוע. אז יש לכם ממש בתחתית הפרק או באזור של הפרטים היבשים של הפרק, יש לכם קישור גם למעקב ביוטיוב, גם להרשמה לניוזלטר שלי, גם את המייל שלי, כל שאלה שתרצו, אז אני אשמח שתעקבו, אני אשמח שתמליצו, אני אשמח שתדרגו דרך כל אחת מהפלטפורמות אם אתם יכולים. כל הדברים האלה מאוד מאוד עוזרים לי בטווח הארוך, בטווח הקצר, השינויים. תמיד יש משפט שאומר שהעשייה שלך היום, אתה לא רואה את התוצאות שלה באמת היום, אתה רואה אותה בעוד חצי שנה או שנה או שנתיים. אז זה מאוד יעזור לי, בטווח הארוך להגיע לעוד כותבים. אתם יודעים שכל מה שאני עושה זה תמיד מאהבת חינם, אני תמיד מספר שכשאני מלווה כותבים אחד על אחד, התכנים שלי בליווי זה אותם תכנים שיש כאן, הם פשוט מאוד מאוד מותמים אישית. אז אני לא שומר שום מידע, אתם יודעים, יש הרבה אנשי מקצוע שנותנים ככה את הטעימות, ואז בתהליך הפרימיום תקבלו את העומק. אצלי זה התהליך, כלומר, אני זורק את כל הידע שיש לי כמו שהוא, זו הדרך שבה אני מאמין, אני מאמין שיש ידע בראש שלי שצריך לצאת לעולם, אז זאת הסיבה שאנחנו כאן, ואם תוכלו לעזור לי להפיץ את הבשורה, להמליץ, לדרג, לעקוב, זה מאוד מאוד ישמח אותי. ובלי קשר, באתר שלי יש יותר מ-300 מאמרים על עולמות הכתיבה. הלמידה כל הזמן ממשיכה, לא רק בצורה של פודקאסט, אז אני לחלוטין ממליץ לכם להיכנס, וגם בערוץ היוטיוב יש המון המון דרכות וידאו, עד היום יצאו, נכון להקלטת הפרק הזה ביוני 23, יצאו יותר מ-60 מדרכות כתיבה, ממוקדות כל אחת בנושא אחר. אז לגמרי לגמרי שווה, ועד כאן ההקדמה, ובואו נצלול לפרק. נושא הפרק הזה הוא איך לכתוב ספר ילדים. ומבחינתי על מנת לגשת כמו שצריך לכתיבת ספר ילדים, אנחנו רוצים לגעת בשלושה נושאים. מי הדמות, מה הסיפור ומה המסר. אז אני רוצה להתחיל מהדמות. עכשיו, לפני כמה פרקים, אני חושב שזה היה הפרק ה-25, הקדשתי פרק שלם לדמות, אז אני לחלוטין ממליץ לכם ללכת ולהאזין לפרק הזה. אני לא רוצה לחזור יותר מדי על חלק מהנושאים שדיברתי עליהם, אז אני כן רוצה לגעת בזה בקצרה, ומזוויות קצת שונות. אז בואו נדבר על מי הדמות שלי. כשאני כותב, בדרך כלל כשאני כותב ספר למבוגרים, אני מאוד מאוד אוהב את הרעיון של לגלות את הדמות תוך כדי תנועה. כלומר, אני צריך לדעת רק את הבייסיק, מי אתה, מאיכן אתה, בין כמה אתה, איך אתה נראה כדמות, ומשם אני ארוץ ואני אלמד את הדמות תוך כדי תנועה. כשאני מדבר על ספר לילדים, אני מאוד מאוד רוצה להכיר את הדמות שלי לעומק, עוד לפני הכתיבה. כי ספר ילדים צריך להיות מאוד קצר וממוקד, נכון? ספר ילדים זה 800, 1000, 1500 מילה, בדרך כלל אלה הטווחים, אני לא מדבר על ספרים לפעוטות, אני מדבר על ראשית קריאה. והדבר החשוב ביותר מבחינתי הוא באמת להכיר את הדמות מקרוב, להבין מי היא, מה היא רוצה, איך היא נראית. תראו, יש גם בספר ילדים את הפן המאוד מאוד ויזואלי. כלומר, אם בספר למבוגרים אני כל הזמן ענוע סביב עולמות התיאורים וחמשת החושים, כדי לגרום לקורא לדמיין. בספר ילדים אני גם משחק את משחק הדמיון, אבל גם יש את הפן הויזואלי של האיורים, כלומר הכל מאוד מונח שם, שוב, לא הכל, אבל הרוב ברמת כמה הקורא צריך להתאמץ בדמיון. דרך אגב, ספר ילדים מבחינתי פונה לילדים ולמבוגרים כאחד, ממש כמו סרטי ילדים, לצורך העניין. דוגמה, צעצוע של סיפור והסרטים של פיקסאר, שמבחינתי אלה סרטים למבוגרים לכל דבר בעניין, במקרה הם סרטי אנימציה. אז מבחינתי אני קודם כל רוצה להבין מה הדמות, ואז אני מחלק את זה לשני צדדים, הצד של האפיון הפנימי והאפיון החיצוני. האפיון החיצוני ויזואלית, מי את, איך את נראית? גובה, גיל, לבוש, שיער, עיניים וכו' וכו'. והאפיון הפנימי שבעיניי הוא יותר חשוב, של מה התחביבים שלה, איך היא מתנהגת, האם היא ביישנית, האם היא מדברת המון, האם היא מדברת מעט, האם היא מתרגשת, האם היא בוכה בקלות, האם היא כל הזמן צוחקת, האם היא כל הזמן מחייכת. שנייה רגע להבין, ברגע שאני מבין את זה ככותב, הרבה יותר קל לי להתנהל במרחב, וזה מה שאני רוצה לייצר לעצמי. אני רוצה לייצר לעצמי מרחב נוח להתנהל בו. ברגע שאני מכיר את הדמות, ואני, אל תשכחו, כשאני כותב את הספר, ספר ילדים, אני רואה את הכל בדמיון שלי, אני רוצה להקל על עצמי, בכך שאני אראה את הדברים בצורה הרבה הרבה יותר ברורה, לנגד עיניי או בדמיוני יותר נכון. אז מי הדמות שלי, איך היא נראית ויזואלית, איך היא מתנהגת, תחביבים, תחומי עניין, חברותית, לא חברותית, ואז אני רוצה לשאול את עצמי שאלה מאוד פשוטה, האם הדמות שלי ייחודית? יש לנו המון המון פעמים את הנטייה, ודיברתי על זה בפרק על הדמויות, יש לנו את הנטייה לאפיין דמות כאילו אנחנו באיזשהו מבחן, כאילו לנסות לעשות את זה כמה שיותר מהר, ובדרך כלל רוב הדמויות בנאליות. אני רוצה דמות שיהיה לה עומק, אני רוצה דמות שתהיה ייחודית, אני רוצה דמות שאם יש ספר המשך, או אם הספר יהפוך לסרט, אז האדם שקרא את הספר הראשון יגיד, אני יודע מי זאת, אני מכיר אותה. זה מה שאני רוצה לייצר. עכשיו שוב, ברוב המקרים הדמות הראשית תהיה לצורך העין ילדה או ילד או חיה. זה בדרך כלל צריך להיות מאוד נגיש לילדים, אז יש גבול העומק שאנחנו יכולים להגיע אליו, אבל באמת סביב התנאי מגרש האלה, אני רוצה לייצר ייחודיות עבור הדמות. ברגע שהצלחתי לאפיין את הדמות, וזו בדרך כלל המשימה הראשונה שאני נותן לכותבים וכותבות בתהליכי הליווי ספר ילדים. כלומר, קודם כל לאפיין את הדמות, זו המשימה הראשונה. ברגע, לאחר מכן אני מתחיל עם הסצנה הראשונה. ואז אני שואל את עצמי, מה הסיפור שאני רוצה לספר? עכשיו, תסכימו איתי שלעומת ספר למבוגרים, שאני יכול ליצור פרולוג והקדמה והקדמה להקדמה, בספר ילדים אני יכול ליצור הקדמה, אבל היא תהיה מיני הקדמה, היא לא תהיה ארוכה יותר מדי, כי ההקדמה לא יכולה לקחת יותר מדי משקל מהסיפור, שוב, כשמדובר על 800,000-1,500 מילה, שזה מעט מאוד, כלומר, אנחנו צריכים מאוד לתחום את עצמנו. ואז אני שואל את עצמי, מה הסיפור שאני מספר? וזו שאלה לא פחות חשובה מבחינתי, כמו שאלת הדמות, כלומר, מה הסיפור שאני בוחר לספר? יש לי את הדמות, האם ברור לי מה הסיפור שאני מספר, או יותר נכון, מה המסע שאני מעביר את הדמות ואת הדמויות, מסע הגיבור, כמו שאנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית. וברור שיש לי איזשהו קצה חוט, נכון? תמיד יש לנו, כשאנחנו ניגשים לכתוב סיפור, יש לנו איזשהו קצה חוט, לצורך העניין, יעל, שלום כיתה א', יעל מצטרפת למתחילה כיתה א', והיא ילדה מאוד בישנית וקשה לה להתחבר. אוקיי, אז זה הבסיס של הסיפור. אני תמיד אומר, ואני אומר את זה אולי כמעט בכל פרק, אני לא תמיד בהכרח חייב לדעת מה הסיום של הסיפור. נכון שכשאנחנו עוסקים בספרי ילדים, יש לנו סיום יחסית אופטימי, ושאפשר ללמוד ממנו, עוד מעט נדבר על הנקודה השלישית, שזה המסר. אז אני לא חייב בהכרח לדעת, כשאני מתחיל את הכתיבה, את כל הדרך, את כל המסע. אבל אני רוצה לדעת לפחות את ההתחלה. לפחות את החצי הראשון נקרא לזה, אם אנחנו כותבים ספר ילדים. אני רוצה לדעת מה הסיפור, מה הקונפליקט ומה האתגר. אז הסיפור לצורך העניין, יעל מתחילה את כיתה א', ילדה בישנית, והיא מאוד מאוד מפחדת. איך היא תחווה, עם מי היא תתחבר? הקונפליקט הוא בעצם לא רק הפחד, אלא הקונפליקט זה מה שקורה מבחינתי בחיים האמיתיים. כלומר, אני מסתכל על הפחד של יעל, שהוא כרגע פחד שעדיין לא קרה, עדיין לא התחיל הכיתה א', אז זה פחד תיאורטי. ויש את הקונפליקט. הקונפליקט זה בעצם הפחד שפוגש את המציאות. צורך העניין, יעל בשבוע הראשון של כיתה א', והיא לא מצליחה ליצור עדיין שום שיח, דיאלוג או קשר משמעותי. אז זה הקונפליקט. כלומר, הקונפליקט הוא שהיא רוצה משהו, היא רוצה ליצור קשרי חברות, היא רוצה להרגיש ביטחון, נינוחות, נוחות, היא רוצה להרגיש שייכת. הקונפליקט זה על אף הרצון שלה, ועל אף שהיא באמת באמת ילדה נפלאה וחייכנית, היא עדיין לא מצליחה להגיע לשם. יש לנו את הסיפור ויש לנו את הקונפליקט. ואז אנחנו מתחברים לנושא השלישי. והנושא השלישי מבחינתי זה המסר, אבל בספר הדין זה קצת, אני אוהב לקרוא לזה מוסר ההשכל. מבחינתי המסר ומוסר ההשכל בספר הדין הוא הדבר הכי חשוב שיש. הוא הדבר החשוב ביותר מבחינתי, ואין לי ילדים עדיין נכון להקלטת פרק זה. מבחינתי יש פה איזשהו ערך מוסף, הרבה מעבר לכתיבה ולאמנות וליצירה, וזה המקום החינוכי. וכאן אני פוגש המון המון אתגרים עם ספרי ילדים. אני מרגיש שהמון המון ספרי ילדים מגיעים ממקום של, אוקיי, הקראתי לילד או לילדה שלי כך וכך וכך ספרי ילדים, זה הכל מרגיש לי מאוד ליד, אבל אז אני אנסה לעשות את זה בצורה יותר טובה. ואז אנחנו מתמקדים בדמות ובסיפור, אבל אני לא חושב שהסיפור הוא הדבר החשוב ביותר בספר ילדים, ואני לא חושב שהדמות היא הדבר החשוב ביותר בספר ילדים. כלומר, המסר זה הדבר החשוב, לא משנה אם הדמות שלי ילדה בכיתה א' או כלב. אנחנו הרבה פעמים אוהבים לעשות האנשה בספר ילדים, סביב בעלי חיים, או סביב אובייקטים לצורך העניין. אני באמת מאמין שהמסר ומוסר ההשכל זה הדבר החשוב ביותר בספר. האקט החינוכי הוא החשוב ביותר. וזו שאלה שאני אשאל את עצמי הרבה לפני שאני מתחיל לכתוב. אז יש לנו בעצם צ'קליסט של שאלות. ואני רגע אחזור על זה, ואז אני שוב אחזור לעולם של מוסר ההשכל. הצ'קליסט הוא אפיון פנימי, אפיון חיצוני. מי הדמות? האם הדמות שלי ייחודית? מה הסיפור שאני מספר? האם אני יודע לפחות 50% מהסיפור? אני לא חייב לדעת את כל הסיום, את כל הדיאלוגים, את כל... אני עדיין לא חייב לדעת את כל תנאי המגרש, כמו שאמרתי קודם. אני צריך לדעת just enough, אני צריך לדעת מספיק, כדי שאני אוכל לנוע במרחב הכתיבה ובמרחב היצירה. ואני צריך לדעת מה המסר שלי. מה המסר שאני רוצה להעביר? מה המשפט האחד הזה? אני מאוד אוהב את תרגיל הנטפליקס. זה תרגיל שאני מאוד אוהב לתת במאסטר קלאסים שאני מעביר לספרי ילדים. תרגיל הנטפליקס הוא מאוד מאוד פשוט. האם אנחנו יכולים לסכם, הרי כשאנחנו בוחרים לצפות בסרט חדש או בסדרה חדשה בנטפליקס, יש לנו one liner, יש לנו משפט וחצי, שעוזר לנו להבין באופן מאוד, לפני שראינו את הטריילר, יש לנו תמונה ומשפט וחצי לגבי הסיפור, בדרך כלל המשפט משפט וחצי הזה הוא מאוד שיווקי, הוא מאוד פרומוי, טיזרי כזה, הוא לא אומר לנו הרבה, אבל הוא אומר לנו כנראה מספיק, כדי לקבל את ההחלטה האם לצפות או האם לוותר. או לפחות לקבל את ההחלטה האם לצפות בטריילר. ואני ככה אני רוצה לגשת למסר, האם אני יכול לקמת את המסר, לקמת מהמילה כמות, האם אני יכול לקמת את המסר לעטוף אותו במשפט, משפט וחצי. עבורי, זה תרגיל שהוא פנימי לחלוטין, בדיוק כמו האפיון. האפיון הפנימי החיצוני, זה תרגיל שהוא בשבילי. אני רוצה להבין, זה קובץ שהוא פנימי, אז גם כאן. אני שואל את עצמי, אם אני יכול להסביר מה המסר שלי במשפט, משפט וחצי. והתשובה שלי היא מאוד כנה סביב הדבר הזה. ככל שהתשובה שלי תהיה יותר ממוקדת, יותר חדה, יותר כנה, יותר ברורה ויותר אותנטית סביב המסר, כך המסר יעבור בצורה הרבה הרבה יותר ברורה. המסר הוא בעצם הפנה שלי. תמיד אוהב להגיד שכתיבת ספר, לא משנה איזה סגנון או ז'אנר, כתיבת ספר זה קצת לגשש באפלה. אני מרכיב פאזל אחרי פאזל, חלק אחרי חלק אחרי חלק מהפאזל, אין לי מושג לאן דברים הולכים, אין לי מושג איך זה ייראה, בעיקר שוב אנחנו בגרסה מאוד גולמית בטיוטה הראשונה, בעיני המסר יוצר איזשהו פנס, איזשהו אור בקצה המנהרה, איזשהו כיוון ברור שאנחנו צועדים אליו. גם אם אנחנו הולכים לאיבוד במנהרה, עדיין יש לי את האור הזה בקצה שקצת מכוון אותי, קצת נותן לי גם נקודות להתמקד בהם וגם איזושהי השראה. אז אני שואל את עצמי, מה המסר? מה מוסר ההשכל? מה one liner? מה השורה האחת הזאת שהייתי רוצה שכל מי שיקרא את הספר יגיד, זה הדבר שלמדתי, זה הדבר שלקחתי איתי. יש לנו כאן המון אחריות. צריך לדבר על זה, ולצערי זה תחום שלא מדברים עליו מספיק. ואני אגיד לכם, הכי אמיתי, אני לא מרגיש שהייתה לי אחריות כשכתבתי את הספר הראשון שלי. הרגשתי שדיברתי, שוב, הספר הראשון שלי הוא ספר למבוגרים, ספר עלילתי, על גבר שבהחלטה של לילה מחליט לנסוע לאודו, אחרי הבחורה שהוא אוהב, וחווה את אודו על כל צורותיה. הטוב, הרע, והרבה מורכב גם. לא הרגשתי שהייתה לי אחריות, אני חייב להיות כן, הייתי ילד בן 22 שכתבתי את הספר הראשון, זה היה לפני 8 שנים. לא הייתה לי אחריות, זה היה איזשהו מפגן יכולות שלי, של אני רוצה לכתוב את הסיפור הכי טוב, הכי קומי. היה לי המון מקום של אני רוצה להצחיק. היה לי רעיון שהיה לי חשוב שהספר יהיה מאוד מאוד קומי. ולא הרגשתי שיש לי מידת אחריות. באותה מידה, שוב, לא כיוונתי לפגוע באף אחד, והסיפור הוא מאוד מאוד קליל, ואין בו שום, אפילו אין בו ביקורת, תמיד יש ביקורת, אבל אין בו ביקורת ישירה, כלומר, זה הספר מאוד נקי בבסיס שלו. אני מאוד מאמין, אני יודע שיש לי חברה מאוד מאוד טובה, שהיא סופרת וקוראים לה חן, והיא מבחינתה היא תמיד אומרת לי שאומנות זה מפגן של ביקורת. זו הדרך שלנו להביע ביקורת, ואני לחלוטין מסכים. אני לחלוטין מסכים על דברים האלה, ואני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי, ועבורי באופן אישי, כשאני מדבר על האומנות שלי, לי מאוד מאוד חשוב שהאומנות שלי תהיה נקייה. בלי כללות, בלי סמים, בלי יותר מדי מין. כלומר, אני מאוד חשוב לי שהאומנות שלי תהיה הכי הכי נקייה שאפשר. אז אני לא הרגשתי מידת אחריות בספר שלי, על אף שקראו אותו המון המון תלמידי בית ספר, תיכון והרבה חיילים, והמון אנשים קיבלו, שוב, זו לא הייתה התוכנית, אבל המון אנשים קיבלו החלטות בעקבות הספר הזה, לנסוע לכאן ולהתחיל ללמוד כאן. איזשהו ספר שהמטרה שלו היא לתת לך איזשהו wake-up call כזה, ולבחון את החיים שלך דרך סיפור עלילתי כמובן. לא הרגשתי מידת אחריות, אבל צריך להגיד את זה בספר ילדים, ולצערי לא אומרים את זה מספיק, יש לנו מידת אחריות. אנחנו רוצים להבין שהמסר הזה, הוא מבחינתי כמו מורה בכיתה א', אנחנו כאן כדי להעביר מסר, אנחנו כאן כדי לשדר עולם מסוים. ואני כל מיני שומע, אתם יודעים, יש לנו משהו בישראליות שלנו, תמיד מדבר על, על הדור הזה, לעומת הדור הקודם. כשהייתי ילד דיברו על הדור שלי, ועכשיו כשאני עדיין ילד, אבל קצת יותר מבוגר, מדברים על הדור הצעיר, על כמה הוא ככה וכמה הוא ככה וכמה הוא ככה. אז מבחינתי ספר ילדים זה איזשהו אקט של שינוי. אני בוחר, באופן אישי, אני בוחר ללוות אך ורק ספר ילדים שיש להם מסר שעושה שינוי חיובי. עכשיו, אני לא מאמין, שוב, אני לא חושב שצריך לגשת, אפשר להגיד שכל אמנות היא כזו, אבל בספר ילדים על אחת כמה וכמה וכמה וכמה. יש לנו מסר להעביר. אני לא מתחיל, אני לא הייתי מתחיל לכתוב ספר ילדים, לפני שאני יודע מה המסר שלי, ולפני שאני שואל את עצמי באמת, האם המסר הזה עושה טוב בעולם, או פחות טוב בעולם. תמיד, אם יש עכשיו המון, העולם של ספרי אוטוריטה, מאוד צוואר תאוצה, של ספרים מקצועיים, ויש המון המון ספרים, המון אנשי מקצוע נקרא לזה, שהחליטו דרך ספר ילדים להעביר את הבשורה שלהם. אבל בסוף המנוע הוא לקדם את העסק. אני לא בטוח שזו המטרה הנקייה והאותנטית ביותר. אז אני באמת רוצה שנשאל את עצמנו את השאלה הזו, וזה הדבר הכי חשוב שאני רוצה שניקח מהפרק הזה, מהמיני מאסטר קלאס הזה. האם הספר, האם הרעיון והמסר יעשה טוב בעולם? ושוב, אני באמת רוצה לשאול את זה על כל ספר, אבל על אחת כמה וכמה, על ספר ילדים, כי יש לנו אחריות, אני לא מרגיש שיש לנו את אותה מידת אחריות הספר למבוגרים. שוב, צריך להבין מי קהל היד. וכשאני מדבר על ספר ילדים סטנדרטי, שזה ראשית קריאה, אני צריך להבין שקהל היד הזה הוא מאוד מתעצב תוך כדי תנועה, מהמילה עיצוב. הוא עדיין מעצב את עצמו, ולספר שלי יכול להיות שיהיה מקום בעיצוב שלו, של האישיות, של הדמות, של... בואו ניקח רגע את הקהל גיעד שלנו כנאפיין אותו, באפיון הפנימי שלו, בייחודיות שלו. יכול להיות שהוא ייקח דבר או שניים שילחו איתו להמשך החיים, או לדרך שבה הוא תופס או היא תופסת בני אדם וחברה. ואולי אני לוקח את זה רחוק מדי גם. אבל זו הדרך שבה אני בוחר להסתכל על מידת האחריות שלנו כיוצרים כשאנחנו כותבים על ספר ילדים. אז אני רגע רוצה לסכם את עולם המסר, כי אם אני נכנסתי כאן לעומקים שלא תכננתי, אתם יודעים איך זה, אני תמיד נכנס לפרק עם שלוש נקודות ומשם ממריא לכל מיני כיוונים. אני באמת מאמין שאני רוצה, לפני שאני כותב את המילה הראשונה בספר, לפתוח קובץ פנימי, להבין מי הדמות ומה המסר. ואיך אני נעזר גם, בואו נחבר רגע בין אחד לשלוש, איך אני נעזר בדמות כדי להעביר את המסר. כלומר, האם המסר שלי יעבור יותר טוב, אם, שוב, אני חוזר רגע ליעל של כיתה א', אם יעל היא ילדה חייכנית ורועשת ומאוד לא ביישנית שעושה, יוצרת המון המון רעש חיובי סביבה ויוצרת המון המון חברויות, האם זה מעביר את המסר שלי, או האם המסר שלי יעבור בצורה יותר טובה אם יעל תהיה ביישנית, שיותר קשה לה לייצר קשרים ויותר קשה לה להרגיש נינוחה בתוך חברה חדשה. האם המסר שלי יעבור יותר טוב אם הסיפור יתקיים בתל אביב, או האם הסיפור יתקיים באריאל או בסדרות? אני באמת רוצה לשאול את עצמי את השאלות האלה, כי אני יודע שהרבה כותבים, אם נולדתי בתל אביב, אני אכתוב ספר על תל אביב. דרך אגב, זה מה שאני עשיתי, לא נעים לי להגיד. זה מה שעשיתי בספר הראשון שלי. נולדתי בתל אביב, גדלתי בתל אביב. הספר הראשון שלי קורה הדמות מתל אביב. הסיפור קורה בהודו, אבל הגיבור מתל אביב. לא עצרתי מעולם לשאול את עצמי, האם המסר יעבור יותר טוב אם הגיבור שלי יבוא מהצפון או מהדרום? לא עצרתי לשאול את השאלה הזו. אז זו שאלה שאני כן רוצה לשאול כאן. ושוב, אלה, זה חלק מהשיעורים שאני למדתי על בשרי. אני רוצה לשאול, האם האפיון של הדמות, חיצוני פנימי, ויזואלי ופנימי, עוזר לי להעביר את המסר? בואו לא נמלא את השאלון הזה במרכאות של אפיון הדמות, לפי מה הכי נראה לנו, מה הכי יפה, ומה הכי קרוב אלינו בהכרח. אלא אני רוצה לשאול, מה הדרך הכי טובה עבורי להעביר את המסר שלי? המסר ומוסר ההשכל זה הדבר החשוב ביותר בספרי ילדים. ובואו נרגע, נקפוץ רגע מהרמה המנטלית לרמה השיווקית, זה יהיה הדבר שיגרום להורים להמליץ להורים אחרים על הספר, זה יגרום לילדים ליהנות יותר, זה יהפוך את החוויה למשמעותית יותר, לקריאה יותר, לנעימה יותר. האיורים יהיו הרבה יותר מושכים ברגע שהמסר יעבור בצורה יותר טוב. אז זה מה שיגרום, אתם יודעים, ספר ילדים לא קוראים אותו פעם אחת עליי. זה מה שיגרום לקוראים, אם זה ילדים ואם זה הורים, לחזור לספר הזה שוב ושוב ושוב ושוב. ואני לא יודע אם יצא לכם בחייכם לקרוא ספר כמה פעמים, אבל כשחוזרים לפרק, כמו המשפט המאוד קלישאתי של אי אפשר לשחות באותו נער פעמיים, כשאנחנו קוראים ספר הפעם השנייה והשלישית, החוויה היא מאוד מאוד שונה. ואני בטוח שזה קרה לכם כשצפיתם בסרט כמה פעמים, אולי בהדרכת הכתיבה הזו יותר מפעם אחת. אני באמת מאמין שאי אפשר לחזור לאותה חוויה. אז המוסר השכל והמסר עוזר לנו לחזור שוב ושוב, כל פעם מזווית אחרת, כל פעם לקחת נקודה אחרת. אז אני רגע רוצה לסכם, דיברנו על שלוש נקודות מאוד מאוד חשובות, שאנחנו רוצים להתמקד בהן רגע לפני שאנחנו כותבים את הסצנה הראשונה. בספר הילדים שלנו, מי הדמות, אפיון פנימי חיצוני, ולשאול את עצמי אם הדמות ייחודית. מה הסיפור שאני מספר? אני שוב אומר, אני לא צריך לדעת את הכל, אני צריך לדעת לפחות את החצי הראשון. לא החצי ברמת הקדמה, סצנה שנייה, סצנה ראשונה, אלא רגע, לאן הסיפור הולך? מה המהות של הסיפור? מה הקו? מה המסע ההתחלתי של הגיבורים בסיפור? והשאלה השלישית והחשובה ביותר, מה המסר שלי? מה המוסר ההשכל? למי אני פונה? ואיך הנושא הראשון והשני, שזה הדמות והסיפור, משרתים את המסר? מבחינתי בספר ילדים, הכל מגיע כדי לשרת את המסר. ועד כאן הפרק הזה, שוב, כפי שאמרתי בתחילת הפרק, אני אשמח אם תוכלו לעקוב, אני יודע שרוב מי שמאזין לפרקים, 70%, סטטיסטית, בדקתי את זה. נכון, זה מפתיע? 70% ממי שמאזין לפרקים ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל פלטפורמה אחרת, לא עוקב. כלומר, לא מקבל עדכון קבוע בכל פעם שפרק חדש יוצא. אז ברגע שאתם עוקבים, אתם גם תחשפו, ובעצם זה דרך האלגוריתם, אנשים נוספים שאתם לא מכירים יחשפו. אם תוכלו להמליץ את החבר, חברה, בן משפחה, בת משפחה, יש לכם את היכולת ממש בפרטים הכתובים המצורפים לכל פרק, שוב, זה תלוי איפה אתם מאזינים, להירשם לניוזלטר שלי, אני בעצם מוציא כמה מיילים בשבוע עם טיפים, תרגילי כתיבה, להציץ באתר שלי, וגם לשלוח לי מייל, כל שאלה שיש לכם, מבטיח להשיב לכל אחת ואחד מכם. ועד כאן הפרק הזה, אנחנו ניפגש כרגיל בפרק הבא, להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.